כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, אני אלעד ברנוי.
ואני מאיה סלע.
ואתם על הסקט הכתר יומן צפייה, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה החמישית של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס שיצר פיטר מורגן.
כל אחד מעשרת פרקי הסקט מוקדש לפרק אחד מהעונה החדשה. אנחנו ננתח אותו לעומק ונפרק אותו לגורמים. היום נדבר על הפרק השלישי בעונה, אז קודם כל, אם עדיין לא צפיתם בפרק, כדאי מאוד קודם לצפות ואחר כך להזין לנו, כי יהיו ספוילרים, על בטוח.
שלא תגידו שלא אמרנו. הפרק השלישי לעונה נקרא מומו, שזה בעצם הכינוי של מוחמד אל-פייד. הוא אביו של דודי אל-פייד, מי שהיה בן זוגה של הנסיכה דיאנה, הוא נהרג יחד איתה בתאונת הדרכים המפורסמת. אני מתאר לעצמי שלקראת המוות של דיאנה, דודי יהפך לדמות מרכזית בסדרה, אבל עכשיו הפרק כולו חג סביב דמותו של מוחמד אל-פייד, שמגלם אותו השחקן הפלסטיני סלים דאו. בואי נדבר רגע על סלים דאו.
תשמע, אני מוכנה לדבר כל הפרק הזה על סלים דאו, בכבודו ובעצמו. זה פשוט שחקן פנומנלי, שחבל שהוא לא מופיע, מצידי שזאת תהיה סדרה על מוחמד אל-פייד, ושסלים דאו, רק הוא יהיה שם, הוא פשוט מדהים.
יש משהו בפרק 3, קודם כל יש לו איזושהי איכות של סרט, הוא יכול לעמוד בפני עצמו, יש משהו מאוד מאוד מרשים בזה ששחקן פלסטיני, את יודעת, כאילו הוא מכאן, הוא מקבל כזה מקום בפרק, ויש משהו כמעט לא הוגן בנוכחות שלו על המסך לצד השחקנים האחרים, כי פשוט אי אפשר להשתוות לו, באמת אי אפשר, הוא כזה קריזמטי, הוא באמת, זה באמת אחד הפרקים האהובים עליי בעונה, ממש בטופ 10.
נכון, אני מסכימה איתך, בטופ 10. הוא גם, יש את הדבר הזה שגם כשהוא לא מדבר, אחרים מדברים, זאת אומרת, הוא שואב הכל אליו, רק לראות את הפרצוף שלו, רק לראות את הבעות הפנים שלו, הוא פשוט שחקן מדהים.
הוא פשוט שחקן מעולה, כן.
זה חוסר צדק אגב מסוים במובן הזה שבגלל שהוא שחקן פלסטיני, אז בסדר לקחו אותו לזה, אבל תחשוב איזה תפקידים גדולים הוא היה יכול לעשות בעולם, אם הם היו יודעים פשוט שיש את השחקן המדהים הזה.
הנה, עכשיו הם יודעים. עכשיו באמת, אני באמת חושב שהדבר הזה יכול לפתוח לו הרבה הרבה דלתות.
נכון, מסכימה איתך. בכל מקרה, הפרק מתחיל בשנת 1946, אדוארד השמיני, המלך שפרש, מבקר עם אשתו וולי סימפסון באלכסנדריה במצרים. מצרים של 1946 זה כבר מדינה עצמאית, אבל עדיין יש נוכחות של השלטון הבריטי שהתחיל שם ב-1882, ויש שם שאריות חזקות של קולוניאליזם, אנשים לבושים אלגנט, צרפתית נשמעת. אנחנו פוגשים את מוחמד אל-פייד הצעיר שמוכר בקבוקי זכוכית של קוקה קולה, וכבר עכשיו אנחנו יכולים לראות שמדובר באיש עסקים חכם וממולח, ושאפתן, הוא לא הולך להישאר ברחוב ומוכר בבוקים.
ממש לא, ממש לא. רואים אותו שם בגרסתו הצעירה, הוא יושב עם כמה חברים, הם מדברים על השלטון הבריטי במצרים, ואחד הצעירים אומר,
וגבוה לארד, מסחרו לבלד, ודסו על החורייתנו וכבוד.
הם עשו צחוק מהחוקים שלנו, הם רמסו את החופש שלנו, את הכבוד שלנו. הבריטים אולי נתאבים, אבל אתה יודע את מי אני מתאב יותר? את המצרים שרואים בהם אלים. ואל-פייד עונה לו,
אני בא, עייס לי פה זה יום, ויבא עלינו סולט זה יום.
אני רוצה להשתוות להם, להיות כמוהם, שיהיה לי כוח כמו שלהם. ואם אנחנו מעריצים את המלאכים ואת המלאכות שלהם כאילו היו אלים, זה בגלל שזה מה שהם. קטע מאוד מאוד חזק בעיניי, ההערצה שיש למישהו בסופו של דבר יליד של קולוניה, לכובש שלו.
נכון. אני לא יודעת אם זה בדיוק ההרצה, כלומר, אני רואה את מוחמד אל-פייד כאדם שאומר, הם שם, אני לא שואף בהכרח להפיל אותם משם, אלא אני הולך להיות שם לאדם. זאת אומרת, אני הולך להיות גם אדם שיש לו כסף ויש לו מעמד. זאת אומרת, אני לא בז לכסף ומעמד, אני רוצה את זה לעצמי.
כן, אבל הוא לא רק אומר שהוא רוצה כסף ומעמד, אנחנו רואים בהמשך הפרק שהוא ממש מעריץ את החברה הבריטית, אנחנו נדבר על זה, הוא ממש מעריץ את החברה הבריטית, את הנימוסים שלהם, המנהגים שלהם, והוא רוצה, הוא ממש רוצה להיות כמוהם, בשביל שההרצה, בעיניי זה כן ההרצה, בשביל שהיא תיעלם, אנחנו יודעים מה צריך לקרות, צריך לקרות באמת אסון גדול, אבל חוץ מזה, הוא לאורך כל הפרק לא משנה כמה מכות הוא חוטף, וכמה פעמים אומרים לו, אתה לא כמונו, זה לא משנה, הוא רוצה להיות כזה.
ויקרה אסון גדול וזה יעבור לו, נכון? הוא ילמד.
כן.
טוב, הסצנה הראשונה שבה סלים דאו מופיע על המסך, היא סצנת הרכישה של מלון הריץ, מוחמד אל-פייד ודודי יושבים עם גברת ריץ, נשיאת מלון ריץ בפריז, המלון ריץ זה המלון הכי יקר, הכי מפואר, הכי נחשב, הכי קלאסה, אוקיי? יש מסע ומתן על רכישת המלון, והגברת ריץ, מדם ריץ, לא כל כך מתרשמת ממנו, היא מדברת על זה שהוא אפוף מסתורין, אתה יודע, אפוף מסתורין, זה אומר שאין לו את המבטא הנכון, וכל מיני דברים כאלה.
בכלל, אפוף מסתורין זה מילה שמשתמשים הרבה פעמים לתאר ערבים.
בדיוק, אפוף מסתורין, ערבי. אלף לילה ולילה, זה חלק מהדבר הזה. הערבויות שלו לא תופסות לפי דעתה, יש לו מוניטין רע, וכל הדבר הזה, למרות שההצעה שלו היא ההצעה הכי גבוהה, הוא מציע אחר בכסף.
באמת ברגע הזה קורה משהו מעניין. מוחמד עובר לדבר בערבית, ודודי מתרגם אותו לגברת ריץ. אנחנו רואים את מוחמד כועס ופגוע, הוא באמת ציפה ליחס טוב יותר, הוא, יש לו ערבויות, יש לו יותר כסף מלכל אחד אחר, והוא מדבר בעצמו על זה שהמלון במצב לא טוב, עוזבים אנשים, למלון עצמו אין מוניטין, והוא בא להציל את המלון כי הוא מרהיב בעיניו. הוא רוצה להפוך אותו שוב למלון הכי טוב בעולם. Make the Ritz great again. אבל מתייחסים אליו בבוז ובאפליה. בסוף אגב היא משתכנעת, אבל למה לדעתך הוא עובר לדבר שם בערבית?
אני חושבת שיכול להיות שזה רגע כזה שבו הוא מבין שהוא בעצם מתאמץ מדי בשבילה, ושאתה יודע, אתה אמרת הרצה לכל הדבר הזה, אז אוקיי, הרצה אולי, אבל הוא רואה שם שהיא עדיין רואה בו הערבי הזה. אז בעצם בתחושה שלי, ככה אני פירשתי את זה, את רואה בי ערבי? בבקשה, אני מדבר ערבית.
כאילו מעניין, אתה יודעת, העניין הזה של מוניטין, ובעצם אנחנו רואים כאן שאי אפשר לקנות מוניטין בכסף, או מעמד. את חושבת שהיום אפשר לקנות מעמד בכסף?
אני חושבת ש... תראה, הכסף היום, עדיין יש את העניין הזה של כסף ישן וכסף חדש, אבל באיזשהו אופן פחות. כלומר, הקפיטליזם כבר הרבה יותר... לא בבית המלוכה, אגב.
כן.
כן, אבל זה הרבה יותר נהוג היום כבר. אתה רואה את זה? אני רואה את זה בקרדשיאנס. כשיצא הקרדשיאנס, זה טרש, מה זה הדבר הזה? היום הן נחשבות מאוד.
היום רוצים להתרואה איתם, כן.
כולם רוצים להתרואה עם הקרדשיאנס. אז הכסף החדש הזה, זה כבר בסדר. בבית המלוכה זה דבר אחר, כי יש את העניין הזה של דם ושל שושלות, וזה מה שחשוב. זאת אומרת, חשוב מאוד שיהיה לך כסף, אבל כסף במובן הזה שזה, הכסף כבר לא משנה. זה כל כך, זה כסף כזה גדול, כן. מה זה כסף? הם לא מדברים על כסף. אני לא חושבת שהם מסתובבים כסף בארנק, וזה כמו, אולי זה קצת כמו אצל היהודים, גם אנחנו מכירים את הדבר של שושלות. איזה רב חשוב היה לך במשפחה? החרדים מאוד חזקים בעניין הזה, אם היא מותר להתחתן, אם היא לא, זה משפחה חשובה, זה משפחה לא. ונגיד, אם נסתכל על דיינה, למשל, שמבחינתנו היא משפחה מיוחסת.
כן, הם אישרו את הניסויים האלה.
הניסויים האלה אושרו, אבל זה מישהי שהם מסתכלים עליה כאל פשוטת העם, מישהי שהם שדרגו אותה, אוקיי? אבל מבחינתם זה בסך הכל עיקרה ששודרגה, שלא מבינה את המקום שלה, במובן הזה שהיא לא משלהם ממש,
כן,
לא באמת.
כן, היא אף פעם לא תוכל להיות, כן.
נכון.
כאילו מאוד מעניין את המשיכה של אלפייד למוסדות האלה. לריץ, בהמשך הפרק הוא קונה את הקולבו היוקרתי, הרודס וסיטני, העוזר האישי שלו, שאנחנו נדבר עליו עוד רגע, הוא אומר שהרודס היא חלק מהנשמה הלאומית, ומהמהות של להיות בריטי. בעלות על הרודס היא כמו בעלות על מצודת לונדון, או על וסטמינסטר אבי. זו אמירה מטורפת.
נכון.
והוא עושה את הדבר הזה, הוא קונה את הרודס כי הוא רוצה להפוך להיות בריטי, הוא אומר אולי זה יקנה לו אזרחות, אבל זה לא עוזר לו. למה? כי ברגע שהוא קונה את הרודס, זה מפסיק להיות הדבר הזה. זה מפסיק להיות הדבר הבריטי המדומיין הזה. זה נצבע בצבעים ערביים, אחרי זה גם מוכרים את הוא מוכר את הרודס לקטרים. הם כאילו קונים איזה מין רעיון מדומיין, איזה פיסת היסטוריה כזאת של איזה בריטיות טהורה וישנה, אבל הם מחרבים אותה בעצם זה שהם נוגעים בה. אתה יודע, תסתכלי היום על האצטדיון אולד טראפורד במנצ'סטר. אתה יודע, זה האצטדיון של הכדורגל האנגלי, הוא נקרא יונייטד אמירטס, הבית של המלך אדוארד בפרק, הבית בצרפת, הוא קונה אותו, אלפייד.
מוחמד אלפייד.
ואז הוא קורא לו וילה ווינזור, שבעיניו זה יפה, אבל הם מגלגלים על זה עיניים, וילה ווינזור, זה כאילו הסיוט שלהם שהתגשם. כאילו כל הדבר הזה, הוא מהדהד טקסט שאני רוצה שנתייחס אליו, טקסט של הומי בבא, שהוא תיאורטיקן הודי שכותב הרבה על קולוניאליזם, זה טקסט שנקרא Of Mimicry and Man, על החיקוי ועל האדם, והוא מדבר שם על החיקוי שהיליד עושה בקולוניה לקולוניאל, כלומר שהנכבש עושה לכובש, מתוך רצון להידמות לו ולהפוך אליו, זה לא חיקוי שהוא מנסה ללעוג לו, אבל החיקוי אף פעם לא יוצא כמו שצריך, כי אי אפשר להפוך את בן אדם אחר, יליד לא יכול להפוך להיות קולוניאל, לא משנה אם הוא ילבש חליפה, לא משנה מה הוא יעשה, וברגע שהוא מחקה את התרבות הקולוניאלית, הוא מזהם אותה, זה מה שהומי בא באומר, הוא מזהם אותה, ומה שקורה, זה דבר מעניין, כי זה לא רק שהוא לא מצליח להפוך להיות הדבר שהוא רוצה, אלא הוא חושף את התרבות הכאילו טהורה, הקולוניאלית, בזה שהיא מזויפת מלכתחילה, ובזה שהיא פתטית, והוא כאילו הופך אותה, גם אם הוא לא מתכוון, והוא לא מתכוון, אלפייד ממש לא מתכוון, הוא הופך אותה לפרסה. אני חושב שזה בדיוק מה שקורה בפרק הזה, בסצנה של הרכישה, אלפייד לובש חולצה מקושטת של ורסאצ'ה, חדר כולו מחופה זהב, ומדבר על הרצון שלו להפוך להיות חלק מהעם הבריטי, ואנחנו יודעים שהרצון הזה, לא משנה כמה הוא ינסה, הוא לא יתממש.
נכון. אז בוא נדבר בהקשר הזה על סידני, שהוא דמות מאוד מאוד מעניינת וחשובה. סידני ג'ונסון היה המשרת של המלך אדוארד השמיני, אחרי שהוא כבר הפסיק למלוך, הוא פגש אותו בתקופה שלו כמושל איי הבהאמאס, אחרי שאנחנו רואים את זה, גם יש סצנה של זה בפרק, אחרי שמוחמד אלפייד קונה את הריץ, הוא מקיים שם איזה מסיבת קוקטייל, הנה הוא הצליח לקנות, הנה הוא הבעלים של הריץ, ושם הוא פתאום רואה את סידני, שהוא כנראה צריך לומר, שחור, אדם שחור, הוא מסתכל על זה בזעזוע, והוא שולח את הבן שלו דודי להעיף אותו משם, כי הוא לא רוצה שיראו אותו שם. לא יכול להיות שיסתובב אדם שחור, אתה יודע, זה יכול אולי לפגוע במוניטין של המלון, ככה הוא בוודאי חושב לעצמו. ורק אחר כך הוא מגלה, דודי אלפייד אומר לו, הבן שלו, שמדובר במשרת לשעבר של המלך. וזה אומרים גבה, איזה פרצופים יש לו שם, נכון? לסלים דאו, הוא פשוט מדהים.
זה גם, אגב, זה רגע מאוד מעניין, הפרק הזה מובן זה כתוב ומבויה מאוד מאוד טוב, שאת כועסת עליו על משהו, אבל גם את מבינה אותו, את מתמלאת אמפתיה כלפיו, הוא כל כך רוצה שיראו אותו כאחד מהם, שהוא מנסה לעשות הכל, גם דבר די נוראי, כמו להעיף בן אדם בגלל צבע האור שלו.
נכון. אז הוא ממנה את סידני למשרת האישי שלו בעצם, ומבקש ממנו שהוא ילמד אותו הליכות ונימוסים. סידני למד להיות משרת ממלך אנגליה, אז אתה יודע, מי יכול ללמד אותו אם לא הוא?
יש פה רגע מאוד מעניין, כי אלפייד אומר שהחברה הבריטית היא הטובה ביותר בעולם, נימוסים ומנהגים בריטים שולטים בעולם, הוא אומר לו, בעזרתך ההפוך לדבר הנדיר הזה, ג'נטלמן בריטי. ואז מתחיל מין מונטאז' כזה, בין התקופה שבה המלך, אדוארד, לימד את סידני הליכות ונימוסים, לעכשיו, שאנחנו רואים את המשרת השחור מלמד את מוחמד אלפייד איך להפוך להיות ג'נטלמן בריטי. הוא מלמד אותו על ספרות, על פי ג'י וודהאוס ועל רודיארד קיפלינג וצ'רלס דיקנס ויומני הירי של קולונל פיטר הוקר. זה טקסטים, את יודעת, הכל כאן מהדהד כל כך הרבה דברים. יש פה טקסטים קולוניאליים בטירוף, נכון. גזעניים בטירוף. הוא מלמד אותו על בגדים ואיך לגרוף את הגרביים ותי וירי ברובי צייד וגולף ופולו. ובעצם אנחנו רואים כאן עלילה של אילוף הסוררת, כמו גברתי הנאווה, פיגמליון, אבל באיזה מין היפוך שהמשרת השחור מלמד את העשיר הערבי נימוסים לבנים.
נכון. תשמע, זה סצנות מדהימות. אני חושבת שאלפייד עדיין לא מבין בשלב הזה שהוא והמשרת השחור זה אותו דבר בשביל הבריטים. הוא בחיים לא יהיה ביניהם ג'נטלמן בריטי. הם שניהם שחורים ביניהם. מה זה? זה קצת יותר שחור, וזה ערבי, מה זה? זה תובן? זה מדהים. עכשיו, גם היחס שלו אליו, פתאום יש יחס של חיבה, הוא מטפל בו בסופו של דבר.
נכון.
הוא במשרת שלו.
נכון.
אוקיי? הם כאילו, הם בעצם מאותו מעמד באיזשהו אופן, למרות שזה כמובן השיר ככורח, וזה המשרת.
זה, הפרק הזה, אני חושב, כשהתחיל הפרק, אני כאילו מין אמרתי, אוקיי, הם הולכים לספר לנו את הסיפור של דודי אלפייד, כי יש להם זמן למשוך, וכי הם רוצים לכנס את כל הקווי העלילה לקראת התאונה בעונה הבאה. וכן היה לי שם איזשהו רגע של ציניות שאמרתי כזה, טוב, יפה שהם הקדישו גם לו קו העלילה, וככל שהפרק התקדם, אני קצת נדהמתי מהאמפתיה הגדולה שהייתה בכתיבה כאן בפרק הזה, שממש מצליחים לראות את מה שהבן אדם הזה עבר, הרבה לפני הבן שלו, כלומר,
נכון.
גם מה הוא רצה לעשות עם הבן שלו, בתחילת הפרק רואים את הלידה של דודי, והוא אומר, אנחנו הולכים ביחד לכבוש את העולם, כאילו, הוא רצה כל כך הרבה בשבילו, אני ממש, הלב שלי נפתח אליו, גם ככה הוא דמות טרגית, כאילו, אבל הלב שלי באמת נפתח אליו, בזכות האופן שבו הוא כתוב.
מעניין אגב, אם זה לא קשור גם לעניין הזה שזה סלים דאו, כלומר, דמיין לעצמך שזה היה שחקן אחר פחות טוב, אולי לא היינו מחבבים אותו, אנחנו פשוט התאהבנו בסלים דאו, זה שחקן כזה שאתה אומר, עוד פרקים איתו בבקשה.
זה ממש נכון, וגם באמת יש בו איזו תחושת מוכרות כזו, ואני כל הזמן הרגשתי כאילו אני שותף לבדיחה, כלומר, הוא כאילו כל הזמן יש לזה מין חיוך כזה, הוא קורץ כזה, ואני אומר לעצמי, אנחנו
יודעים על מה אתה מדבר.
אנחנו מבינים כאילו את היאללה הבריטים האלה, נו.
תשמע, בפרק הזה אנחנו מבקרים פעמיים במגרש אפולו, בפעם הראשונה אלפייד קונה כרטיסים יקרים כי הוא רוצה להיות קרוב למלכה, זה לא עוזר לו, בקושי נותנים לו להיכנס לשם בכלל. כשהוא נכנס, הוא רואה שהבעלים של הרודס יושב, דיברנו קודם שהוא קנה, עוד לפני שהוא קנה. הוא רואה שהבעלים של הרודס יושב לידה, מסתחבק איתה, לכן הוא יקנה את הרודס אחר כך. בפעם השנייה, אחרי שהוא כבר הבעלים של הרודס, מצופה מהמלכה לשבת איתו. זאת אומרת, היא יושבת כזה, כנראה באופן מסורתי, היא מכבדת את הבעלים של הרודס, אבל היא ממש נרתעת מזה.
זה נורא, היא אומרת בהתחלה, אני אמורה, אני יודעת. טוב,
אוי, ערבי. היא שולחת את המצורעת של המשפחה לשבת איתו, דיאנה. אנחנו כמובן יודעים איך הדבר הזה בסוף ייגמר. היא בעצם אחראית להיכרות הזאת, זה, עם משפחת אלפייר.
זה ממש כאילו, זה נפלא. יודעת, נקמה מתוקה כזו. באמת, שהדבר הזה הולך להתקע לכולכם בגרון. כאילו, את לא רצית לשבת איתו, אין בעיה. אין בעיה, חכי חכי. ומתחיל שם איזה דיאלוג מאוד מאוד חמוד בין אלפייד לדיאנה. את יודעת, אין לנו כמובן דרך לדעת מה הדברים האלה באמת היה, מה לא, אבל כאילו נוצרת שם איזושהי ברית מצורים שיש בה איזשהו היגיון. כלומר, היא מרשה לעצמה להיות כזאת פלורטטנית ולהסתלבט עליו, וישר אומרת כאילו, אתה תקוע איתי, כי הם לא, היא מבינה מאוד את הדבר הזה.
היא מבינה שהוא יושב שם והוא חיכה שהמלכה תישב שם, זה
כן,
ברור.
כן, כן, והיא מבינה גם את מה שיקח לא הרבה מאוד זמן להבין, וזה שהוא באמת לעולם לא יהיה שווה ביניהם, בעיניהם, לא משנה כמה הוא ישלם כדי להתחנף עם, לצטט אותה, ואנחנו, בדיוק, סוף הפרק אנחנו רואים את מרגרט ואליזבת מסתכלות על שני הטיפוסים האלה, מאוד מרוצות מהשידוך המוזר, היא אומרת שם, מהבלוט הקטן הזה יצמח עץ אלון של עושר גדול, ופשוט אין להן מושג איך הדבר הזה הולך להתפוצץ להן בפרצוף.
כן, אבל אתה יודע משהו? אני חייבת להגיד, זה התפוצץ להם בפרצוף, במובן הזה שדיאנה, שהיא האימא של המלך העתידי, היה לה רומן עם ערבי, היה דיבור על זה שהם הולכים להתחתן, זה גם חלק מהקונספירציה של האם הם באמת מתו בתאונת דרכים, או שמישהו עזר להם לא בתאונת דרכים, כי הכתר האנגלי לא יכול להרשות לעצמו דבר כזה. בסופו של דבר, זה התפוצץ בפרצוף לאלפייד ולדיאנה.
לכולם.
זה האנשים, כן, אלה האנשים כן, שזה התפוצץ כן. להם בפרצוף, כן. כי הם איכשהו, הם חיסלו את האושר. זה היה בלוט של, הבלוט הצמיח אושר כן. של הזוגיות הזאת כנראה, אבל בסוף, אתה יודע, הכתר לא מפסיד אף פעם. זה כמו בקזינו. בקזינו לא מפסיד.
את יודעת, את אומרת על הקונספירציה לגבי התאונה, מוחמד אלפייד, אני מתארת מי שעד היום, משוכנע שלא היה מדובר בתאונה, שהיה מדובר בפאול פליי, מה שנקרא, כלומר שהרמון היה מעורב בדבר הזה, ודיברנו כל ה... את יודעת, לאורך כל הפרק עכשיו דיברנו על זה שזה הולך להתפוצץ, זה שהוא להתפוצץ, זה שהוא יאבד את האמונה בממסד הבריטי, כמובן שזה מה שקרה, כלומר, קרתה התאונה הזו, ומוחמד אלפייד פתאום מבין שכל הפנטזיה הזו שהייתה לו, לקחה לו את הדבר הכי חשוב שהיה לו בחיים, וזה הבן שלו. בשנת 2000, הוא ביקש להוריד את כל החותמות המלכותיות מהרוד, שזה זה, מהלך מטורף. בדיעבד, ב-2010, הוא אמר שהוא שרף אותן, כי הן היו מקוללות. כלומר, הפנטזיה הזאת שהייתה לו להפוך להיות חלק מהעם הבריטי, להפוך להיות רויאל, להפוך להיות זה, הפך להיות כללה, הוא ממש שרף את החותמות. באותה שנה, ב-2010, הוא מכר את הרוד לקרן ההשקעות של משפחת המלוכה הקטרית, כן, הוא הבין בעקבות האסון שלא היה לו שום סיכוי. אגב, בהרודס הוא הציב פסל שנקרא Innocent Victims, אני מאוד ממליץ למאזינים לגגל את זה ולראות את הפסל הזה, רואים שם...
קורבנות תמימים,
תמימים
Innocent
כן.
Victims.
אנחנו, זה פסל ברונזה כזה שרואים את דיאנה ואת דודי אלפייד מחזיקים ידיים, יש להם ציפור כזו ביניהם, וזה היה מונח ב... הרוד, כשכתוב בענק Innocent Victims, זה בעיניי סמל מושלם של פערים תרבותיים, זה אני בטוח שכל מי שבית המלוכה יסתכל על דבר הזה והזדעזע מהוולגריות של הפסל הזה, והוא אמן שבמשך שנים היה ממש מוקד עלייה של מבקרים, ואת יודעת, זה כזה, זה כסף חדש. כלומר, אני רוצה להנציח את הבן שלי ואת אהובתו, אני אשים את זה בלב הקולבו שלכם, אני חושב שהדברים שבהתחלה היו, אתה יודע, דיברנו על מילים, זה מילים די קשות, לזהם את התרבות, המונחים שהומי בא בטבע, אני מדמיין לפחות שמה שהיה בהתחלה אקט לא מכוון, הפך להיות בסופו של דבר אקט מכוון, כלומר הפך להיות אקט של אני עכשיו מחליט, ואני נכון. עכשיו אומר לכם, התרבות שלכם לא שווה שום דבר.
וגם, אתה יודע, אני לא מצויה בעניינים של הביזנס, אבל די ברור לי שנגיד הוא לא היה מוכר את הרודס לבריטי. הוא מכר את זה למשפחת המלוכה הקטרית, בתחושה שלי, זה גם זה יישאר בידיים ערביות. זה, אנחנו לא נחזיר לכם את הכל בו. ככה, זה התחושה שלי לגבי הדבר הזה.
את יודעת, זה כאילו מעניין, באמת הסיוטים שיש לבריטים לגבי זרים, מה שגם כמובן התפוצץ בברקזיט, אם מסתובבים היום במרכז לונדון, את תראי בעיקר אנשים ממוצא ערבי, מזרח אסיאטים, רוסים, כל הסיוטים הכי גדולים מהמזרח של הבריטים, הגיעו להם ואמרו להם, היי, יש לנו כסף? אתם יודעים מה הכסף שלנו שווה? בדיוק כמו שלכם, ובואו נשחק עכשיו. אתם רוצים לשחק כמו גדולים? בואו נשחק. האזנתם ליומן הצפייה של הכתר. בפרקים הבאים נדבר על השנה הכי קשה בחייה של המלכה, לפחות זה מה שהיא חושבת, על הנסיכה מרגרט וכמובן עוד על דיאנה. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס, כל פרקי ההסקט, גם של העונה הקודמת, זמינים באתר וביישומון כאן וביישומוני ההסקטים השונים. אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תודה לשלומי בן עטיה על ההפקה והסאונד, ותודה לך, מאיה סלע.
תודה אלעד ברנוי, נתראה בפרק הבא.